שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין, היי עמית.
אהלן צחי, מה שלומך היום?
בסדר גמור, הפרק היום יעסוק בהבנת התודעה ושינוי המציאות.
מעניין, אוקיי.
ולטובת הפרק אנחנו שמחים ומתרגשים לארח את אושרת קוטלר.
שלום.
תודה שבאת.
תודה שהזמנתם.
רובנו מכירים את אושרת כעיתונאית, סופרת ומגישת חדשות, והיום עוסקת בעולמות הרוח ומעבירה סדנאות העצמה נפשית.
כן.
עכשיו, קשה לנתק את הקשר בין נושא הפרק שלנו לעבר שלך לפחות, שעסק בהנגשת המציאות או סיקור המציאות.
כן.
אז זה משהו שהוביל אותך בסוף להתחיל במסע הרוחני הזה?
כן, לגמרי. זה קרה לפני 20 שנה. בדיוק לפני 20 שנה, ב-2004, כשפשוט קרסתי נפשית, וחשבתי שזה בגלל המציאות האיומה שבתוכה חיינו כולנו, אז 2004, אני מזכירה לכם סוף האינתיפאדה השנייה, יום-יום, פיגועי אוטובוסים, מחבלים מתאבדים, אי אפשר לצאת מהרחוב, די דומה להיום, כן? אין הרגשה של חוסר תכלית, שהכל תקוע, שאין איזה פתרון, ש... קיצור שאין לאן לברוח, ואני בתוך כל הדבר הזה משדרת יום-יום, כל היום, שעות, אולפנים פתוחים, ודבר הנורא הזה. וקרסתי נפשית. לא שידעתי אז שקרסתי נפשית, כלומר, לא ידעתי לתת לזה שם. רק היה לי ברור שאני ככה לא יכולה להמשיך תפקד בחיים, ולכן עזבתי את עבודתי בפעם הראשונה אז, ולקחתי איזה שנתיים חופש. ואז התמסרתי ללימודי פילוסופיה, לימודי קבלה, שמתי את עצמי באנליזה פסיכולוגית, וזה הציל אותי. 20 שנה אחרי, אני מעבירה סדנאות, אחרי שאספתי הרבה מאוד כלים, גם מעולמות הפסיכולוגיה, גם מעולמות הפילוסופיה, גם מעולמות הרוח. כלומר, יש פה איזה שעטנז שעליי עבד נהדר. כלומר, אני רואה היום את המציאות הישראלית, אני כואבת היום את המציאות הישראלית, אבל אני לא בדיכאון ממנה. חיי נהדרים. אני כמעט מתנצלת שאני אומרת את זה, כי זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להגיד כזה דבר היום. איך זה יכול להיות שהמדינה קורסת וחיי נהדרים? יכול להיות. זו המטרה. שחיינו יהיו נהדרים. או לפחות טובים. או לפחות נרגיש שאנחנו מסופקים, ועושים כמיטב יכולתנו כדי לשפר את איכות חיינו. זה הכל. ועל זה הסדנאות שלי, איך עושים את המעבר הזה בין מישהו כמוני לפני 20 שנה, שהמציאות עיכלה אותו, זו המילה, המציאות נכנסה לי אל הגוף ואל הנשמה ועיכלה אותי. והיום הצלחתי לייצר לעצמי את המרחק הזה שאני מסוגלת להתבונן עליה, להגיד אוקיי, זה קיים, אני לא עיוורת, אבל אני בוחרת... לייצר לעצמי ולעיקרים לי מציאות חלופית, מציאות אחרת, ולחיות בתוכה, ולחיות בתוכה טוב. בלי אסקפיזם, לא לטמון את הראש בחול, לא לנסוע לאשרם במדבר, לא, פה, בתוך החיים.
ולהישאר בישראל, לא לברוח לחול.
ולהישאר בישראל. ולזה קוראים, בסוף, לזה קוראים זן בודיזם. זו הפרקטיקה הזן בודיסטית, שזה המהות של תפיסת העולם שלי,
ושוב, במציאות שלנו בישראל, אז גם מי שלא רואה חדשות, כי דיברנו על זה גם בעבר בפרקים שלנו, שהפתרון הראשון להוריד סטרס ולחץ וסוג של אסקייפיזם זה לא לצפות בחדשות. אז את עבדת שם, אז נראה לי היה לך קשה להתחמק. אז מה, איזה עוד טיפים יש לך? כי גם שאנחנו לא צופים בחדשות, יש לנו אזעקות שלא נדע, ואיומים עכשיו של כתבאמים, שכאילו גם, שזה לא היה אוטובוסים בשנות ה-90, שוואלה, סבבה, פחת עלתה לאוטובוס. פה הסכנה מפמפים לנו אותה מכל זווית.
כן. קודם כל, זה חזק מאוד. לא, אי אפשר לא לצפות בחדשות. כלומר, לא לצפות בוודאי אפשר. אני לא רואה טלוויזיה 5 שנים, הכל בסדר, אני יודעת מה קורה, יודעת מעולה מה קורה. אבל יש משהו, יש אלמנט רגשי מאוד מאוד חזק בחדשות. כלומר, התמונה, אתם ודאי יודעים, התמונה שווה יותר מ-1,000 מילים, זה ממש ככה, כי היא נכנסת ישר אל הרגש. אז... כל הרעיון בעבודה שאני מעבירה בסדנה, ואחר כך גם במפגשים אישיים ובאימונים שבועיים למי שרוצה להגיע, שאותם אני פותחת בחינם, כלומר זה ממש שליחות בשבילי, זה להגיע אל המקום הזה של להתנתק רגשית מהמציאות, אוקיי? או לפחות להוריד את עוצמת הרגש. את הווליום של הרגש. כלומר, לשלוט על התודעה, את זה עושים, כי גם הרגש שלנו הוא עניין תודעתי. כלומר, הרגש שלנו עובר דרך המוח, אני לא, מקווה שאתם
נכון,
יודעים.
נכון, ואפשר לעשות עליו מניפולציה. כן.
וזה לא מניפולציה, זה פשוט ללמוד להשתמש במוח בצורה אחרת. זה מאוד חשוב, זה להגיע לרמת תודעה אחרת, חדשה, שאנחנו לא מכירים. יש לנו את היכולת הזאת, והיא יכולת מדהימה. האיכות התרפויטית שלה היא פנטסטית, והיא גם, מתוקפת, ויש על זה מחקרים, זה משהו ש... באמת הסתכלו חוקרים בכל האוניברסיטאות הגדולות, בארצות הברית לפחות, אבל בטח במזרח, כבר עשרות שנים, כלומר, יש לזה בקרת איכות פיקס. רק זה אימון, זה כמו הולכת לחדר כושר. אני רואה שאתה חובב חדרי כושר, זה כמו הולכת לחדר כושר. זה כמו להחליט על תזונה. אני עכשיו, לא יודעת מה, טבעוני, צמחוני, זה דורש עבודה. כאילו, מי לא בא לו, לא יודעת מה, קרמבו עכשיו, עונת הקרמבוים, נכון?
גם סופגניות.
נכון, קשה סופגניות.
יש עכשיו למרות חרם על סופגניות, לא מה...
לא שמעתי.
על יוקר המחיה, כן.
מה הצעד הראשון שאת ממליצה לאנשים, את בטח פוגשת במצבים שונים בחייהם, מבחינה נפשית, מה הצעד הראשון באמת שאת יכולה להמליץ להם, כדי, בוא נגיד, להתחיל את המסע הזה?
לשבת כל יום, 5 דקות, בעיניים עצומות, ולנשום.
ככה פשוט.
ככה פשוט, התחלה. לנשום, להתמקד בנשימה. פשוט להתקדם, להתמקד בנשימה. ואחר כך מ5 יעלו ל10, ומ10 לרבע שעה, ומרבע שעה ל20, זה יקרה לבד. זו התרופה המיידית. וזה לא אקמול. זה לא אקמול.
נשמע לי שזה עדיף.
זה באמת, איך נקרא לזה? זו תרופה, נקרא לה תרופה קוונטית, אוקיי? זה שם נחמד שהמצאתי עכשיו. אבל מה שקורה בגוף, אין לנו מושג ירוק. אני בשנתיים האחרונות התמסרתי ללימודי... רפואה אינטגרטיבית מאחדת, כלומר גוף נפש נשמה, מבית מדרשו של נאדר בוטו, פסיכוסומטיקה, איך זה עובד, פיזיולוגיה, אנטומיה, פסיכוסומטיקה, ובאמת איך זה עובד ברמת התא. ואיך, והיום אני משתלמת במדעי המוח, ובמקביל גם לומדת שיטת טיפול פנטסטית, שאני חוויתי על עצמי, ועכשיו אני רוצה להתמקצע בה, כדי להיות, להוציא את התעודה, מה שנקרא, זה חשוב לי.
מה?
פוקוסינג. זה עוד שיטה, הכל מאותם עולמות. פוקוסינג, להתמקד בנשימה זה גם סוג של פוקוסינג, אוקיי? פוקוס, פוט פוקוס, כאילו להתפקס על משהו. התרופה הזאת שנקראת להתמקד בנשימה, מה שזה עושה לנו במוח, זה באמת יותר מדי ארוך, וצריך קצת גרפים ומודלים, ואין לי את המצגת הזאת, ואני לא אעשה אותה פה, אבל זה מה שאני מלמדת, מה שקורה לנו במוח, ואיך המוח משפיע על שרשרת התופעות הכימיות, כימיות, הורמונליות, ברור לכם שכל הסיפור שלנו זה כימיה והורמונים, כולם גברים ונשים, והמחשב הוא המוח, הוא נותן את ההוראות. עכשיו, אם אנחנו במחשבה רעה, נניח, אנחנו בפחד, אנחנו בחרדה, אנחנו בלחץ, אוקיי? הדבר הזה הוא פולס חשמלי, אוקיי? כל מחשבה היא פולס חשמלי במוח, נכון? זה אנחנו יודעים, נוירונים וזה, מעבירים שם חשמל במוח, אז כל מחשבה מתורגמת לפולס חשמלי, שמתורגם להפרשות של חומרים כימיים בין הסינפסות במוח, שמייצרת שרשרת תגובה, כן? שרשרת תגובה של הפרשות כימיות והורמונליות, וככה עובד הגוף. עכשיו, אם אנחנו מפחדים, אז ההורמון הראשון שמשתחרר זה קורטיזול. שבמינונים נמוכים זה טוב, במצבים של סכנה אמיתית, כי אנחנו הרי בסוף... גם זה הרבה אנשים לא יודעים, עם כל הכבוד למוח הקוגניטיבי שלנו, אנחנו פועלים ב-98% מהמוח הזוחלי שלנו. כלומר, אנחנו בכלל כל הזמן במוד הישרדות, fight or flight, fight or flight, ובלי הנערה, יש לנו הרבה הזדמנויות לעשות fight or flight. אבל מה קורה במצב הזה? משתחרר קורטיזול לגוף, כלומר, הגוף באוטומט, המוח כאילו, הזקה, קורטיזול, בוף, רעל. וכל הבריאות האלטרנטיבית שלך, וכל הרפואה הזה, יאללה נזרוק לפח עכשיו. אם אתה לא יודע לשלוט בשחרור הקורטיזול, אדרנלין גם כן, אני אכלתי אדרנלין 30 שנה, אני כמעט גמרתי את בלוטת האדרנל שלי. היא שחוקה, 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 ואני בריפוי שלה כבר שנתיים. אז אדרנלין, קורטיזול, לא טוב.
נשמח להסבר קצר על בלוטת האדרנל לטובת המאזינים שלנו.
בלוטת האדרנל יושבת, בלוטת יותרת הכליה, שיושבת מעל הכליות, כל הבלוטות האנדוקריניות, אוקיי? שזה מתחיל מהאיסטרובל, אל ההיפופיזה, אל בלוטת התריס, בלוטת הטימוס של מערכת החיסון נמצאת כאן, לא סתם קרובה ללב. חשוב, למה להתנתק רגשית קצת לפעמים? אפשר, אבל אני בן אדם מאוד רגשי. מאוד, 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 מאוד. כשאתה הולך, צולל אחרי הרגש, זה לא טוב למערכת החיסון, ממש לא טוב. ובלוטת הטימוס נותנת הוראות לבלוטת האדרנל, ומשם לבלוטות המין, זה שרשרת מפלים כזאת, הורמונלית.
אני מכיר את זה בהיבט של ההשפעה ההורמונלית של בלוטת התריס, שזה משפיע על האדרנל.
כן, זה משפיע, בוודאי, בוודאי.
וכל מה שדיברת עכשיו באמת זה יפה רק על האלמנט הרגשי פה, אם אנחנו בפחד או בשמחה, אבל מה עם התזונה שאנחנו אוכלים? יש לזה גם השפעות בסוף על הגוף.
בוודאי, בוודאי.
וגם שם יש הורמונים וריסוסים במזון.
חד משמעית, כלומר, לגמרי. זה לגמרי חשוב להקפיד על מה שאתה אוכל. אגב, לא לכל אחד מתאים צמחונות, לא לכל אחד מתאים טבעונות.
נכון.
המבנה הגוף נפש של כל אחד. אגב, זה מרתק, כי גם את זה למדתי אצל דוקטור בוטו האלוף, שפשוט מתאים את התזונה בשיטה שלו, של הרפואה האינטגרטיבית, התזונה מותאמת למבנה האישיות שלך. מדהים. עד כדי כך. כן, כן. מבנה האישיות גוזר. מה זה האישיות? האישיות זה הנפש, נכון? מה שסידרנו מהנפש. אז מבנה האישיות שלך, שאיתו נולדת בכלל, כלומר יש דרך לעשות את ההבחנה, בין הקוד שאיתו נולדת, יש קוד, שכל אחד מאיתנו נולד. קוד נפשי שאיתו כל אחד מאיתנו נולד. אז אפשר לזהות את הקוד הזה, אגב, על פי מראה פנים לרוב, אבל יש גם תחקור ושאלות וכאלה על אורח חיים. אז, ולפי זה, אתה מוציא תפריטי תזונה, בהתאמה אישית לגמרי. לגמרי, לגמרי, זה מאוד מדויק. אז, והרבה פעמים יש אנשים, למשל, שחייבים לאכול בשר, חייבים. ויש אנשים שאוי ואבוי, שלא יעיזו ורק אוכל עדין, שאתה למשל, מה שנקרא טיפוס, שהמאפיין הבולט שלו יותר הוא רוח ואש, כן? רמת החיוניות שלך אנחנו עוד לא בדקנו, אבל זה די ברור שאתה צריך לאכול אוכל מאוד קל ועדין לעיכול. מאוד 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 קל ועדין לעיכול. אני לא אוכל לדייק את זה למשל, אבל אם אני אשב איתך עוד 10 דקות, שאלת לך כמה שאלות, אז זה יהיה ברור.
הייתה לי תקופה של טבעונות.
אצלך זה אחרת.
מה אצלי?
אצלך זה אחרת, כן. זה, כן, רמת חיוניות יותר גבוהה יש לך.
זה תמיד אני אוהב לשמוע, כן, בבקשה.
כן, הרבה אש, טיפוס אש, מאוד, מאוד אימפולסיבי, מאוד אמביציוזי, חזק, מתפרץ, כאלה. עובד על עצמו כדי לא... מאוד עובד על עצמו כדי להנמיך את הלהבות.
אני במסע כבר כמה שנים. אבל
כן, רואים את זה. רואים, גם רואים את התוצאות של העבודה, זה בסדר. אתה ממש בדרך הנכונה.
טוב שבאת היום.
אבל אני לא יכולה להגיד לך ככה עכשיו בשליפה מה התזונה המיועדת לך, אבל אם אני אשב איתך ואני אקחס את זה קצת יותר מדויק, זה לא רציני, אבל האוכל שלך שונה במובהק, אתה לא צריך לאכול את מה שהוא אוכל.
אז אני האמת מפברואר משחק עם נושא התזונה, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, וזה שינה אותי לגמרי מבחינת הנפש, מה שאני אוכל, זה מדהים.
בטח, בטח. עכשיו זה גם, יש לנו נטייה לחשוב שהנפש מפעילה את הגוף, כלומר זה כבר הבנו, הנפש מפעילה את הגוף, בסדר, כמו שאמרתי לכם, מחשבה, פולסים חשמליים, טטטטה, שרשרת של תגובות הורמונליות וכימיות, והנה הגוף עכשיו עושה משהו. אבל זה גם עובד הפוך, זה גם עובד הפוך, אוקיי? הגוף, אם אנחנו אוכלים משהו שלא מתאים לנו, אז יש פה זה גם האוכל נושא איתו תדר חשמלי. ואם התדר הזה מגיע בהתנגשות, בדיסוננס, עם התדר החשמלי, נקרא לזה, כדי שלאנשים יהיה ברור שזה, בסוף זה מדעי החיים, הדבר הזה, זה לא איזה רוחניות כזאת, היא מסתובבת, זה מתוקף. אז אם התדרים לא מסתדרים, ויש פה התנגשות תדרים, אז זה לא יתאים, לא יעזור. וזה התחיל בגוף בכלל.
גם יהיה קשה להתמיד עם זה.
בוודאי, נכון, נכון, נכון. אבל איפה היינו בכלל? וואי, הלכנו עכשיו, הסתובבנו, זה הייתה איזו שאלה, טיפים, רצית טיפים, איך אנחנו מתמודדים עם המציאות הזאת, ואז אמרתי לך, מדיטציה.
לא, ולמרות התזונה שלנו, שהיא גם רעילה בחלק מהמקרים.
כן, אגב, נכון, נכון. תזונה לא מתאימה, יכולה להכניס אותנו ללחץ מאוד גדול, ורק להחמיר את אי השקט שלנו, ואנחנו אפילו לא נדע למה.
לחסוך את הניסוי ותהיה. כי לי היה תקופות באמת שהיה לי חצי שנה של טבעונות מוחלטת, וזה, לא יודע, היה לי קשה עם זה בסוף.
כן, כן. כן, על פי השיטה של דוקטור נאדר, שהיא באמת עובדת טוב, אין מה לומר, אז אני לא עושה את זה הרבה, אתה יודע, זה פחות עניין אותי, אני לא תזונאית וזה לא זה, אבל זה טוב שיש את הכלי הזה, ומי שכן בא אליי אחר כך למפגשים אישיים, בעיקר נשים, אתה יודע, נשים תמיד רוצות לעשות דיאטה, ודיאטה זה לא העניין פה, העניין הוא באמת להתאים את הטיפוס, אל האוכל שהוא צריך לאכול, זה עובד פיקס, זה מקסים לראות את זה, באמת, אני בעצמי מתקשה להאמין, כי זה מדהים.
אז כמה זמן לוקח אבחון כזה של להתאים את התזונה לטיפוס?
בערך חצי שעה, 40 דקות, 3-4 שעה, משהו כזה. תלוי כמה אתה מיומן, זהו.
אז זה כלי אחד, באילו עוד כלים את משתמשת בטיפול שלך?
זה מאוד מגוון וגם זה בהתאמה אישית, אבל בוא נלך קודם כל לסדנאות, כי אני חושבת שהאתגר העיקרי שאני עמדתי בפניו לפני 20 שנה, ומרבית הישראלים מתמודדים איתו יום יום, זה באמת איך להתמודד, איך להתמודד עם המציאות הזאת, שהיא הרסנית. כלומר, באמת אנחנו עומדים באחד המבחנים הקשים ביותר שבן אנוש יכול לעמוד בו, כן? שזה לחיות במצב תמידי של מלחמה ו... חוסר ביטחון אישי וקיומי, נוגעים לנו, כאילו, על המקומות הכי, הכי, הכי רגישים שלנו, שמים אותנו כל הזמן במוד של fight or flight, כל הזמן במוד הישרדות, מוד הישרדות, אנחנו שוחקים את נפשותנו, והפתרון של אנשים זה או לעבוד, המון, 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 בוא נעבוד, נשכח מזה, כלומר, הדחקה, או הסוג אחר של הדחקה, שזה אסקפיזם, כן? זה או זה, או זה. עכשיו, בסדנאות, אני מלמדת שום דבר שאני לא המצאתי, אבל אני כן לוקחת את האנשים שמגיעים, ובגלל זה אני לוקחת מעט מאוד אנשים, כי זה חומרים קצת מורכבים, קשה לתקצר אותם באופן של טיפים, כמו שאנחנו כל כך אוהבים לעשות בעת המודרנית, אבל זו גישה למציאות, שמסתובבת בין עולמות הזן בודיזם, לפילוסופיה של ספינוזה, שאלה שתי תורות של ענקי רוח, אוקיי, זן בודיזם זה שורה של ענקי רוח, ספינוזה היה הפילוסוף הראשון של העת החדשה, כן, שהגדיר בעצם את האלוהות כמציאות אינסופית. עכשיו, העניין פה של אמונה, רציתי להגיד קודם, הטיפ השלישי, אמונה, אבל לא אמונה מהסוג שאנחנו רגילים לנסח כאמונה. אמונה כזאת היא בעזרת השם, והאל יעזור, ואלוהים יעזור, לא. אני לוקחת אנשים קודם כל כדי להציג בפניהם את הדבר הקסום הזה שנקרא האלוהים של ספינוזה, זה אלוהים שגם איינשטיין אמר שהוא מאמץ לחיקו בשמחה, והאלוהות הזאת היא משהו שכשאנחנו מבינים אותה, אנחנו גם מבינים איך להשתמש בה כדי לעשות שינוי עמוק בתודעה שלנו וביכולת שלנו באמת להתמודד עם המציאות התלת מימדית הזאת שאנחנו חיים בתוכה. אוקיי? כי זה רק רובד אחד של המציאות. עכשיו, כשאנחנו מצליחים להתחבר, לא שוב, לא באשרם, עכשיו בעודי מדברת איתכם, אני מחוברת אל המימד האחר הזה, אני כל הזמן שם, אני כל הזמן שם ואני כל הזמן איתכם. אני בספליט מחובר. אני מודעת לזה שאנחנו פה, אבל כל מה שקורה פה זו אשליה. ואני אתן לכם דוגמה. אשליה שגם כשאתה מבין כמה אנחנו בעצם לא רואים, וכמה יש לנו יכולת לייצר בעצם מציאות אחרת, פיזית, פיזית, לא, כאילו זה בסוף יהיה בחומר. זה מתחיל כמו, זה מתחיל פה, שם, לא פה, דרך אגב, לא בניאו-קורטקס, זה בסוף בחומר. כשיודעים לעבוד עם החלקים האלה במוח שלנו, הלא מנוסחים. וחשוב לי לחזור אל המוח, ואני יודע שזה קצת מורכב, וזה אולי קצת מבלבל, אבל בגדול, העבודה של התודעה היא לבוא ולהבין קודם כל דבר כזה. מה שאני רואה, חווה, שומע, החושים שלנו, כמו שאמר ספינוזה לפני 350 שנה, וכמו שאמרו הבודיסטים לפני 3500 שנה, זה לא טוב. זה מתאים אותנו לגמרי. אני אתן לכם שתי דוגמאות קטנות, ואז אני אגיד לכם איך אפשר לעבוד עם זה, למה זה גם הזדמנות גדולה. למה בעצם זה מקפיץ אותנו באמת לרמה קיומית, תודעתית אחרת, שיש בה רק טוב, ואנחנו נהיים חברים של אלוהים, גם של האלה של הדתיים, אותו אחד. בסוף זה הכל אחד, אותו דבר. אני אתן לכם שתי דוגמאות קטנות, ואולי כדי להעביר את מה שאני אומרת. אתה חובש משקפיים, גם אני חובשת משקפיים, אתה רואה כנראה קצת יותר טוב, אבל אנחנו בטוחים שמה שאנחנו רואים, נכון? זה, מה שאנחנו רואים זה מה שיש, אוקיי? עכשיו בואי אני אגיד לכם איך זה עובד במוח. אנחנו, עצב העין שלנו, עצב הראייה שלנו, משדר לתוך המוח שלנו, קצב נתונים של 10 מיליון ביט בשנייה. אתם יותר חזקים ממני בביטים וזה, אבל אמרו לי זה 10 מגה, 10 מגה בייט בשנייה. 10 מגה בייט, אצלי לפחות, זה טלפון סלולרי, חבילת גלישה, חודשיים שאני תוכנת אותה נונסטופ. אוקיי? זה אין ים של אינפורמציה. ים, ים, ים. 10 מגה בייט. בשנייה, רק דרך העיניים. אני כבר לא מדברת על עצב השמיעה, כן? אבל העיניים, וזה מקור הקלט העיקרי שלנו, ואיתו אנחנו עושים את כל הפרוססינג המודע לאיפה אני עכשיו, מה אני צריך לעשות, מה אני מבין מהמציאות. זה עיקר האינפורמציה, זה הדאטה שלנו, אוקיי? זה ההארד דיסק.
הסנסורים.
זה הסנסורים. 10 מיליון ביט בשנייה. ניחוש שלכם, כמה מזה אנחנו באמת מצליחים לאבד בעין? כמה המחשב מצליח לאבד? מ-10 מיליון ביט בשנייה.
אני לא, לדעתי, שוב, אם את מחפשת פתרון מדעי, אז זה יהיה בטח אחוז נמוך, אבל לדעתי אנחנו מנצלים את מלוא 100% מהיכולת שלנו.
לא.
אין שום דבר ש...
זהו, זה בדיוק המיסקונספציה. לא, התשובה היא חד משמעית. לא. אנחנו מתוך 10 מיליון ביט בשנייה, מצליחים לקלוט במוח 40.
איך 40. מדדו את זה?
אוקיי. מדעני מוח עשו את זה, יש היום מכשירים, FMRI, MRI, אני לא אומרת שום דבר זה... דוקטור ליאת יקיר, חוקרת מוח, דוקטור לביולוגיה ולגנטיקה, היא המקור, באמת זה מקור מדעי פר אקסלנס, זה לא איזה אמירה
אוקיי,
כזאת רוחניקית מנותקת.
אנחנו יודעים מה זה מדע, אבל אוקיי.
נכון, נכון, בסדר, אפשר אותי לספק בהכל, אני מודיעה לך שהניסיון המצטבר שלי עם עבודת תודעה, שעוקפת את הדבר הזה שנקרא נאו-קורטקס, אני מגיעה למקומות מאוד מופלאים, מופלאים, לגמרי. וגם אנשים אחרים עושים את זה.
אוקיי.
אז אתה יודע, תמיד אפשר להגיד, אוקיי, אני לא, אני חושב שזה שטויות, אני לא רוצה לנסות, אני לא מאמין, זה קשקוש, גם המדע הוא קשקוש, יש לי הרבה ביקורת על המדע, בטח על המדע של הפרמקולוגי, ובטח במדע הפרמקולוגי בעשר השנים האחרונות, אבל את זה כבר אני רואה 30 שנה, תעזוב. אבל מדעני מוח יסכימו על הדבר הזה כולם. עכשיו זה גם הגיוני,
כן,
כי,
גם
זה, גם כי זה הגיוני מאוד. עכשיו, מה קורה פה? כל המידע הזה נמצא אצלנו במוח. רק לא מעובד, זה מידע לא מעובד. כלומר, הוא לא מגיע לנאו-קורטקס שלנו. הנאו-קורטקס שלנו, גם זה על פי המדע, אוקיי? מדעי המוח, כן. בסדר? הנאו-קורטקס שלנו הוא החלק הכי צעיר במוח. כלומר, הוא הכי צעיר, נדמה לנו שהוא הכי מפותח, אבל הוא הכי חסר ניסיון. 98, אני חושבת, זה היה המספר. 98% מההתנהגויות שלנו הן תוצר של המוח הזוחלי שלנו, שהוא קיים מאות מיליוני שנים. מאות מיליוני שנים, וכל הפעילות הפיזיולוגית שלנו, האנטומית, אם עכשיו חוזרים לרפואה רגע ולמה שאני יודעת, כל מה שקורה בתוך הגוף, כן, מופעל בצורה אוטומטית לחלוטין. אוטומט. המוח הזוחלי שלנו, זה, עכשיו יש עוד מוח אחד, והוא המוח ה... רגשי נקרא לזה, המוח האמצעי, ואיתו אני מלמדת איך לעבוד. והוא לא, הוא מוח לא מנוסח. עכשיו, בכל המוחות האחרים שלנו, בכל חלקי המוח האחרים, כל מה שלא נכנס בכל ה... כמה היינו? היינו ב10 מיליון, כלומר, נשארנו עם עודף של 9 מיליון, 999, 990, תעשה את החשבון, יש המון אינפורמציה שם. כל האינפורמציה נמצאת אצלנו במחשב. הכל. זה המחשב הקוונטי, שאף אחד לא חושב לפצח. כאילו כל תעשיית המחשוב העולמית עכשיו רצה אחרי מחשב קוונטי, לייצר מחשבים קוונטיים. אני משתגעת מזה, כאילו יש לנו פה מחשב קוונטי, למה אנחנו לא לומדים אותו? למה אנחנו לא לומדים איך להפעיל אותו?
אני חושב שמחכים את זה, כאילו בסוף את ההתנהגות של המוח.
לא, אז זה בדיוק הבעיה, בגלל זה זה ייקשל, כל ה-AI הזה, בגלל זה זה ייקשל. נכון. AI עובד על 40 ביטים בשנייה. לנו במוח יש 10 מיליון ביטים בשנייה, אוקיי? אז בוא נעבוד אולי עם 10 מיליון ביטים בשנייה שאנחנו פספסנו לרגע. עכשיו, המוח גדול, המוח ענק. איפה, מה מביא אותנו אל המקומות האלה, שהם לא מנוסחים, ובגלל זה מאוד קשה להסביר מה קורה שם, כי זה לא מנוסח, זה הכל חווייתי. זה הדבר הקטן והטיפשי הזה שאמרתי לכם, שבו 5 דקות בעיניים עצומות ותתמקדו בנשימה, פוקוס, אבל רק על הנשימה. תתחילו עם נשימות עמוקות. אגב, במצבים של, נניח, בהלה, סתם, הייתה הזקה, תפסה אותי לפני כמה ימים, כמו את כולנו, נוהגת בכביש 4, וכשאני עושה את הבזצתה שלי מעבר לכביש, עם עוד כמה חבר'ה, ואנחנו שם זוחלים על הרצפה, ברבע לתשע, לא, זה הזיה, תקשיבו.
ממש. זה יעזור.
זה הזיה? לא, ואז אני גם מבינה, ברור שזה לא יעזור, כלומר, בשלב הזה אני מתמסרת לאלוהים, ואני אומרת, סבבה, היה נחמד, הכל טוב, לא יחס עליך, עניין רב יש במימד הבא, אוקיי? אין בעיה. אבל אז אני מבינה שזה יכול להסתיים בייסורים, כי בעצם אני ליד הגדר של תעס. המון פצצות יש בתעס, ואם במקרה אפילו איזה שברי מיירט יעופו פה לידי, זה לא מקום טוב להיות בו. ולמרות שאני כבר, אתה יודע, מתורגלת בעניין הזה, מצאתי את עצמי, וגם תשימו לב, הגוף שלנו עושה את זה בלי שנרצה. זה אגב המערכת הזאת, תמיד לוקח נשימה עמוקה. אבל רוב האנשים יקבצו אותה, כאילו, כזה, נכון, אנחנו נבלים, אז אנחנו עושים, המערכת לוקחת את האוויר, מרגיעה, קודם כל, מורידה מעט את ההזרקה של האדרנלין וקורטיזול, אבל אז אנחנו עוצרים את זה בתוך הגוף, ומייצרים בלוק אנרגטי, וזה לא טוב, וכך אנחנו נהיים חולים. אז כל מה שצריך לעשות זה להתאמן, שכשאתה לוקח את הנשימה הזאת, עצרת את הנשימה גם, זה מעולה, תן חמצן לכל התאים, ועכשיו לאט לאט שחרר אותה, אחרי זה עוד פעם. ככה, כל יום, 20 פעם.
ואחרי חוויה טראומטית כזאת, אני מניח זה להרבה אנשים זה לא יהיה פשוט לנסוע בכביש ופתאום אזעקה ואתה צריך לצאת, להסתתר ושאין באמת מסתור אמיתי. איך אפשר לעשות, שוב, לחזור ככה לכביש או לעשות איזה הגנות? יש לך פה טיפים שמה שאת עושה לעצמך או למטופלים?
אני חוזרת ודיברנו על זה הרגע. זה הטיפ, אתה לא מבין כמה זה עובד. עכשיו זה לא טראומה.
לא אני טוב. אבל מתחיל את הבוקר היום, כאילו היום, כאילו אני, כן. היום אלא לא נודע, אז מה להתחיל ככה בנשימות?
כן, אגב כל בוקר כבר 20 שנה אני עושה את זה, אימצתי את המדיטציה לפני 20 שנה במשבר ההוא, אז מהר מאוד, תוך כדי לימודי הזן בודיזם, הפרופסור שלי, פרופסור ינקה לרז, מאוד מאוד התרשמתי מהזן, זה גם אני מלמדת בסדנאות, זה באמת תפיסת מציאות אחרת, ולעבוד בתוכה, היא לא אסקפיסטית, זן בודיזם זה לא... זה להתפלש בחיים, זה לא להתנתק מהחיים, זה ההפך ממה שחושבים. אבל להתפלש בחיים מתוך שינוי פרדיגמה בסיסי של כמה הנחות יסוד שיש לנו על החיים, ואת זה אי אפשר לעשות, אפילו לא בפודקאסט נחמד כמו אצלכם. באמת צריך לבוא ללמוד את זה קצת יותר לעומק, ובגלל זה מעט אנשים. אבל אז התחלתי עם המדיטציה, שזה בגדול כל הסיפור. המדיטציה הפשוטה והבסיסית הזאת, כדאי פעמיים ביום דרך אגב, המתכון של הרופא, במרכאות, 20 דקות פעמיים ביום, בוקר וערב, או לפני השנה, גם טוב, אני 20 שנה לא חולה. חמסה, חמסה, תפו חמסה. לא חולה. עד שלקחתי כמובן את המנה הראשונה של פייזר, ותפק לי הלב. כי אני מטומטמת, אבל לא נדבר על זה עכשיו.
אין קשר אבל.
לא, מה אין קשר? אין שום קשר. דבר, ברור. לא. אז הנשימות האלה זו התחלה, זה התחלה, אמצע וגם סוף, אבל חייבים לסגל את זה ממש כאורך חיים. אני מצחצחת שיניים 3 פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, ככה.
נשמע מדהים.
אותו דבר כדאי, אגב, אפשר לעשות זה גם באוטו, תוך כדי נהיגה, בפקקים.
אני עכשיו מתרגל את זה.
נכון, וזה נורא קל. ואתם תראו, זה עובד, זה כמו קסם, אבל זה לא קסם, זה פשוט כשמבינים מה קורה אחר כך עם הנשימה, ואני גם כזאת, ראית אותי, קצת קיצונית ב... אני חייבת לשלוט על האינפורמציה, כן? אז כשאני מסבירה את זה, מה קורה בגוף, כשאנחנו בסך הכל מתרכזים בנשימה, אין, זה, אתה יודע, אי אפשר לעשות את זה סטארט-אפ, כי כל אחד נושם, כן? אתה לא יכול לרשום פטנט על הנשימה, אבל זהו, תנשמו, תנשמו, וכמה שיותר, ותהיו מודעים לנשימה שלכם, ואל תנסו, גם כשאתם יושבים נניח יותר זמן, אל תנסו לדחוף את המחשבות. לא, לא, אני חושב, זה לא טוב. חשבתי, לא, כי... קודם כל, כשתעצמו עיניים ותשבו ככה, אתם תראו שכמה שאתם חושבים שאתם חושבים, אוהו, זה פי 5,000. יש לכם רעש מטורף בראש, שזה קודם כל שהמוח שלכם בא ואומר, אלן, אתם רואים מה קורה לכם בראש? זה אתם, כאילו, כאילו, כי זה לא אתם. וכשאתם לומדים להרגיע את הדבר הזה, להרגיע, לא לסלק, להרגיע, פשוט... לתת, כאילו להכניס, נניח, להכניס את המחשבה מדלת אחת, לפתוח דלת השנייה, להגיד, סלמת, אני עכשיו בשנייה בהפסקה, תעברי הלאה, כן? ואז יש מין תנועה כזאת של מחשבה הולכת, מחשבה באה, מחשבה, ואז מדי פעם אתה נזכר בנשימה, ואני מודיעה לכם, תעשו את זה שבועיים, ודברו איתי אחר כך, אוקיי? זה שלב ראשון.
אני היום מתחיל. גם מדיטציה, אני הרבה זמן מתחבט עם זה.
מדיטציה זה שם נורא גדול ומפחיד. פשוט תנשמו. תנשמו.
עם מנגינה ברקע או ככה?
לא, 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 לא. בלי מנגינה, בלי הדרכה. אני, בקבוצות התרגול שלי, אני מעבירה את המדיטציות, אבל אני לא מקליטה מדיטציות מודרכות. כל אדם צריך לנחס את העניין הזה לעצמו. אתה לא יכול עכשיו להיות מחור של משהו אחר. מבחינתי זה כמו להיות מחור לתרופה, זה פחות גרוע, כן? כי זה בריא. תרופה לרוב לא.
יש ויטמינים, נגיד, תוספי תזונה.
גם תוספי תזונה, תרשה לי. תרשה לי. תעשייה, לא נדבר עליה עכשיו. תוספי תזונה, מאוד בעייתי. בואו נלך על אוכל בריא הרבה יותר טוב, ולנשום, לנשום, לנשום. הדבר השני, הטיפ השני, אחרי שלמדנו לנשום וקצת להרגיע את התודעה, זה לדעת להתמקד בתחושות הגופניות שלנו. כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל האינטליגנציה שלנו, יש משהו כמו 90 מיליארד נוירונים אצל אדם בוגר בראש, שאגב, מדיטציה מגדילה את הקשרים, מרחיבה את המוח, לא מקטינה את המוח.
בכל גיל?
בכל גיל. וכמה שיותר צעיר זה מוודא יותר טוב, אבל גם בגיל מאוחר, כן. מדיטציה מעלה את רמת האינטליגנציה, זה בדוק, בדוק. אצל ילדים, בכל גיל, גם אצל מבוגרים, יש מגה מחקרים, מטה מחקרים של 40-50 שנה, זה ממש, אפשר לומר את זה בוודאות מלאה, משפר את המצב הבריאותי בכל פרמטר, לחץ דם, אירועי לב, מחלות כרוניות, כל הדבר הזה, אנשים פחות חולים, אם לא חולים בכלל, אוקיי? וכל זה פשוט להרגיע את התדר, התדר בטא קוראים לזה, זה גלי בטא. אני זוכרת מה רציתי לספר לכם, לפני שאני אגיד לכם על הכניסה לגוף, יואו, אני קצת חופרת, תעצרו אותי
כשאני... לא,
אנחנו מרותקים.
אוקיי, יש פשוט כך המון דברים, אני לא יודעת, מה להתחיל קודם.
ואין לנו עוד הרבה זמן, אבל בלי לחץ.
אז אני אגיד רק עוד שני דברים, ואז אני גם אתן לכם קצת לדבר. גלי מוח ולב, אוקיי? איפה הקסם קורה? ובפעם הראשונה שאני ראיתי את זה, היה לפני בערך 16 שנה, שלחתי לראיין איזה פסיכיאטר צרפתי, שקראו לו דוקטור סרוון שרייבר, שכתב ספר שנקרא בלי פרויד ובלי פרוזק. כל הדרכים לצאת מדיכאון וחרדה. וואלה, טסתי עד פריז, ראיינתי אותו, ואז אחת ההמלצות שלו הייתה לתרגל נשימות, מה שאנחנו קוראים מדיטציה. אומר לי, את עושה את זה? אמרתי לו, כן. אני רוצה לראות מה קורה לך בגוף, את עושה מדיטציה? אמרתי לו, כן, בטח, כאילו, מחשב על זה בכלל שקורה לי משהו בגוף. אז אמרתי, סתם, זה מרגיע אותי, יאללה, יופי. ואז הוא חיבר אותי לכל מיני מכשיר כזה, אלקטרודות כזה בראש, בלב וזה וזה וזה, ואמר לי, בואי נתן לי איזה כמה תרגילים בחשבון, גרוע בחשבון, מהר, 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 ועוד הרבה מספרים כאלה. אוקיי, ככה איזה 3 דקות, ואחרי זה הוא אמר לי, אוקיי, ועכשיו, do your thing. פשוט תעצמי את העיניים ותכנסי למדיטציה. וככה עשיתי. ואז הוא הוציא לי פלט. פלט של מחשב, כן? שמדד לי מה שנקרא heart coherence. שאני לא יודעת איך לתרגם את זה בדיוק בעברית, לא יודעת אם יש איזה שם בעברית, אבל הקוהירנס זה הרווח שבין הפולסים של הלב, אוקיי? ואז ראיתי, אנחנו מכירים את ה-EKG, נכון? שזה כזה, אז כשהייתי בתרגילי חשבון, שם זה השתגע, כאילו up and down, up and down, up and down, הלב, בלחץ, סטרס, כאילו זה מה שעושה סטרס, אוקיי? ואז, אומר לי, את רואה פה? פה התחלת לנשום, והדבר הכאוטי הזה נהיה ככה סינוס קוסינוס עדין, בבת אחת. בבת אחת. עכשיו, אני ראיתי את זה, אמרתי, וואו, וזה לא יאמן. פשוט עליי, על הגוף שלי, לא יאמן, ועכשיו אני מבינה כל כך הרבה דברים. כי כשהלב והראש מחוברים, אתה יכול, ואתה נמצא במצב תודעה לא מנוסח, לא חושב, לא ליניארי, אוקיי? אפשר לעשות הכל. אפשר לרפא מחלות, אפשר לייצר מציאות, אפשר לשנות את העבר, להחליף את ההתניה הזאת שאומרת, מה שהיה הוא שיהיה, שזה מה שכולנו חיים בתוכו. זה גדול, זה גדול, זה גדול, וכל זה מתחיל פשוט לנשום.
וזה התהליך שאת עושה בסדנאות?
כן, כן, ואחר כך גם באופן פרטי, אחד על אחד.
לתימות הסדנאות.
כולם. מגיעים אליי אנשים פחות צעירים לצערי, איכשהו לא יודעת, אולי זה בגלל הגיל שלי, אולי זה בגלל שאני לא מפרסמת את זה, והפייסבוק שלי הוא כולו 40 פלוס. כן, אני באתי אליכם, הצעירים, זה פשוט פנטסטי, כי אתם גם דור, אפילו הרבה יותר מהדור שלי, אתם מוצפים ברמה מטורפת.
All over.
שמעתי כאן, לא יודע, איזה בחורה נחמדה, ראיינתם כאן, כזה שלא זוכרת איך קוראים לה, יאנה?
יאנה דרום.
יאנה דרום, שהיא דיברה על זה שהטלפון לא מנהל אותה. כאילו, אני חיה 10 שנים, הטלפון קבוע מצב שקט. קבוע, אני לעולם לא אלך עם השעונים האיומים האלה, שכל הזמן מזמזמים לי במשהו. אני מחליטה מה ייכנס לי לראש ומה לא. אנחנו אמרנו מדיטציה רגע לפני נשימות. אנחנו חיים היום, והדור שלכם בכלל, חי היום במצב תודעה, שאם אנחנו ממשילים את הראש שלנו, שזה כמובן גם הגוף שלנו, לבית, לבית שלנו, הכל פתוח פה, כל הדלתות פתוחות, כל החלונות פתוחים, ויאללה, עוד רוב, מי שבא, בא, סבבה. בואו, תעברו, תלכו, תכנסו למטבח, תכנסו לשירותים, תשאו בחדר שינה. ככה המוח שלנו. ואם אנחנו נמשיך להתקיים ככה, אשפוז, כאילו כולנו בכפייה, זה לא ייגמר טוב. אז זה השלב הראשון, לנטרל את הרעשים החיצוניים, ולהגיד, זה אני מכניס, זה אני לא מכניס. טלפון, כשאני רוצה, טלוויזיה, עדיף בכלל לא. רדיו גם כן, עדיף לא. יותר נעים פודקאסטים.
נכון.
לא, מוזיקה.
אתה בוחר
מוזיקה, בטח, מוזיקה. אגב, מוזיקה גם, יש מחקרים על מה קורה במוח הרגשי. המוח הרגשי נדלק כששומעים מוזיקה שאתה אוהב, ואז כל החומרים הטובים האלה זורמים לגוף.
ערב ערב אני חש את זה.
וואו, לא, זה ריפוי. מוזיקה היא ריפוי, יש גם היום ריפוי בתדרים דרך אגב.
כן, זה משהו שגיליתי לאחרונה, ועשינו על זה...
פנטסטי.
קטע ברשתות החברתיות, הסבר שהוא ממש אף, ואנשים חידשנו להם, וזה ממש עוזר להם. הם שומעים תדרים ב... יש כל מיני רמות שונות של 528,
כן, כן, תדר אהבה, תדר זה, תדר גאונות.
שזה גם מרפא, ויש את העולם של תדרי רייף, שזה למחלות ספציפיות, וזה בוודאות עובד.
מה שאתה שלחת לי על בלוטת התריס,
מהחוויות שלי זה עובד, וזה לפחות זה תומך בטיפול, אז יש בזה משהו.
ברור, אבל אתה בתדר, אתה יודע, אתה ואני בתדר אחר, אז זה כמו עם האוכל, מה שעובד לך לא עובד לי. יש אנשים שנרגעים עם רעש לבן, אני, יש לי את זה כל הזמן בראש. וזה לא מוצא חן בעיניי. אני צריכה לעשות משהו אחר כדי להזיז את הרעש הלבן. אבל את כל הדברים האלה, סאונד הילינג, אוקיי? מה שאתה מדבר, חוץ מרפואת תדרים, יש גם סאונד הילינג, שזה דומה, אבל יותר בכיוון הרוחני. את כל הדברים האלה אני אחר כך מעבירה במפגשים השבועיים שלי, שמי שנרשם לסדנה, אחר כך גם מקבל כזה, מה שנקרא, שנתי חופשי, כלומר, פשוט בואו ותתאמנו, אני גם מלמדת קצת אחר כך, וזה בשיטת דנה, כלומר, תשאירו מה שיש לכם, אל תשאירו אם אין לכם, באמת חשוב לי לאמן אנשים לעשות את הדבר הזה.
את יכולה לשתף על סיפורי הצלחה באמת, של אנשים שהשתתפו בסדנה, כן, מה זה עשה להם?
אגב, דיברת על גיל.
כן.
אז יש אצלי אישה בת 65, כבר שנה, בת 65, שבעולם הפסיכולוגי, בעולם של הקוגניציה, כשאני הגעתי לטיפול פסיכואנליטי בגיל 38, והוא שאל אותי בת כמה אני, וכמעט שברתי עליו כיסא, אמרתי לו, מה קטע? אמר לי, לא, כאילו המוח הוא, אי אפשר לעבוד עם המוח מבוגר מדי, כי הוא כבר נכנס לדפוסים, הוא כבר נכנס, אבל סליחה, זה ממש, אני מאוד מאוד מעריכה את האנליטיקאי שלי, הוא עזר לי מאוד בחיים, אבל זה שטויות. בעולם הזה של אימון תודעתי, יש לי אישה בת 65, שאתם לא מבינים איזה חיים מהגיהנום היו לה. ובא לי לפקוט כשאני חושבת עליה. אין יום שהיא לא משאירה לי אחרי הטיפול הודעה, voice message דרך אגב, וגם טקסט, כדי להגיד לי מה עובר עליה ולומר תודה. ושום דבר שעשיתי בחיים שלי עד היום, לא ריגש אותי
בה, כן.
לא משתווה, והיא לא יחידה. יש עוד אישה בת 45, שגם כן, לפעמים זה, אני אומרת, זה קצת יותר מדי. מה כבר עשיתי? כלומר, לימדתי אתכם ככה, 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 וזה עובד, זה עובד, זה מדהים. זה הפידבק, זה המתנה.
זה ממש זכות, גם זה מאוד מרגש מה שסיפרת, וגם מבחינתנו זכות לבית להפיץ את הדבר הזה לעולם. גם כל הפודקאסט והפעילות שלנו, אני מרגיש שזה באמת שליחות.
כן.
כי אנשים לא מודעים לכמה דברים... יש שלא, אף אחד לא סיפר להם, לא אמר להם, או שניסו להגחיך את זה.
לגמרי. וגם בסוף אדם יכול, באמת, אני מתקשה לקרוא לעצמי מטפלת היום, למרות שאני לגמרי הולכת לכיוון הטיפולי, אבל אני בעיקר מלמדת אנשים את הכלים שעזרו לי, עכשיו תשתמשו בהם. זהו, ואפשר. צריך להתאמן, ולפעמים צריך מישהו שיעזור לך, ומדי פעם תבוא תקבל בוסט של זה, אבל זהו, כל אחד יכול להיות המרפא של עצמו, ההילר של עצמו, התזונאי של עצמו, זה רק עניין של משמעת, ובזן בודיזם יש הרבה משמעת.
וצריך לדעתי עדיין מישהו שילווה אותך, שיעזור לך?
נכון, אז אני מלווה, אבל זה, תראה, זה לא עכשיו מערכת יחסים כל החיים, זה לא כזה דבר.
חייב עבודה עצמית.
כן, וגם בסוף אתה מנחס את זה לעצמך, והולך קדימה ועוזר לאחרים. יש אצלי כבר, הנה אתמול בקבוצה, בקבוצת התרגול, אתמול היום שלישי, פעמיים כי טוב, אני עושה את הקבוצות האלה ביום שלישי. אגב, אני דתייה לגמרי, דתייה לגמרי. יש אלוהים, חבר'ה. יש אלוהים, אנחנו יודעים, אני יודעת כבר איך להתחבר אליו. יש גם כנראה כמה דתיים אולד סקול שיודעים לעשות את זה. הרוב שכחו שם לדעתי איך עושים את זה. זה לא הקדוש ברוך הוא, במובן השגור של המילה, זה משהו אחר. וכשלומדים להכיר אותו באופן אינטימי, ולומדים לעבוד איתו, זה אושר גדול. אז אני מלמדת את הרציונליסטים, הספקנים, האפיקורסים, כמוני, להבין איך עובדים עם הדבר הזה. בסוף זאת השורה התחתונה. ואז אתה מבין את זה, גם ההשלכות של זה על הקיום שלנו פה, למה אני אופטימית למשל? אני יודעת. שהמצב יהיה מעולה. לא עוד הרבה זמן. אנחנו צריכים קצת סבלנות, אוקיי? צריך קצת סבלנות, הרבה אמונה, הרבה אמונה, אבל זה יקרה. זה יקרה.
חד משמעית.
לא יותר גם... משנה, שנתיים, דרך אגב, עד לפה. לא יותר.
למרות שיש איזה אג'נדה 20-30.
תעזוב אותך. גם זה, אין גבול להפחדות, אוקיי? ואם אנחנו מדברים על אג'נדה 20-30, והמבין יבין, לא נתחיל להסביר את זה פה, באופן פרדוקסלי לגמרי, דווקא בחירתו של טראמפ, שאני לא מחבבת כמובן, ובעיקר המינוי של רוברט קנדי ג'וניור, לתפקיד שר הבריאות שלהם, מה שנקרא, אני מאוד מקווה שהוא יעשה שם איזה ניקוי אורוות גדול וראשוני ומהותי, והעולם יתחיל להתעורר על עצמו מאוד מאוד בקרוב, וכל השאר, וככה גם האג'נדה תתפרק לאט לאט.
שקנדי בממשל זה בדרך כלל לא מסתיים טוב, לא? ההיסטוריה המשפחתית אני מתכוון.
תראה, כיוון שזה לא עניין של אמונה או אמירה חסרת בסיס היום עבורי, כיוון שהמחשבות שלנו באמת מגשימות את עצמן במציאות. תקשיב, זו עובדה. אני מוכנה לאמר על הקריירה שלי, במה שנקרא תיקוף עובדתי. המחשבות שלנו מייצרות את המציאות. נחשוב רע, יהיה רע. נחשוב טוב, יהיה טוב. נחשוב שקנדי ימות, הוא ימות. נחשוב שהוא יחיה, ויזכה לחיים ארוכים, וכולנו נבשע מאימת הפשיזם הרפואי.
אמן, אמן.
אז אמן, ואנחנו נעשה ונצליח, מה שנקרא.
וואו, יפה. זה באמת פתח את הראש.
סופר מרתק, האמת.
תודה.
לא ציפיתי.
איזה הפתעה.
לא ציפיתי.
אתה רואה?
כן.
כן, גם אני הופתעתי ממש, וואו, כאילו, מרגישים את היכולות שלך, אושרת.
תודה רבה, היה ממש כיף להכיר אתכם.
ויש לנו איזה פינה בהפתעה.
פינה בהפתעה.
לא יודע אם יצא לך לשמוע את הפרקים.
לא, לא יצא לי.
יש לנו שאלות שאנחנו שואלים את GPT על האורח.
יצא לי.
בנוכחות האורח.
אז מה נשאל היום?
תראה, הייתי הישיות הכי מושמצת במדינה ב-2019.
אבל בגלל זה הולך להיות מעניין עכשיו.
אוקיי. בוא נראה.
לא, אנחנו שואלים שאלות עדינות.
טוב, אז נשאל את GPT, איך הניסיון העיתונאי של אושרת קוטלר יכול לתרום לקידום השיח בנושא בריאות?
וואה, שאלה קשה, אפילו אני לא יודעת לענות עליה.
בבקשה, חושב. אוקיי, אושרת קוטלר עיתונאית וסופרת בעלת ניסיון של כ-29 שנים בתחום התקשורת, יכולה לתרום רבות לקידום השיח על בריאות בישראל. במהלך הקריירה שלה היא עסקה בנושאים חברתיים ובריאותיים והציגה אותם לציבור הרחב. לדוגמה, בהרצאותיה היא דנה בנושאים כמו ממשבר לצמיחה, תוך התייחסות לחשיבות השינוי לבריאות הנפשית שלנו. בנוסף, הביעה דעות ביקורתיות כלפי מדיניות הבריאות, במיוחד בנוגע לחיסוני הקורונה. היא פרסמה פוסטים והשתתפה ברעיונות שבהם הביעה ספקות לגבי נתוני משרד הבריאות והדגישה את הצורך בבחינה מעמיקה של המידע. הניסיון העיתונאי של אושרת מאפשר לה להציג נושאים מורכבים בצורה נגישה ומובנית, לעורר דיון ציבורי ולהעלות מודעות לנושאים בריאותיים חשובים. היא יכולה לשמש כגשר בין המידע המקצועי לבין הציבור הרחב, ולהבטיח שהמידע המועבר יהיה מדויק, מאוזן ומבוסס על עובדות.
תקשיב!
מה דעתך?
עד היום לא חיבבתי את GPT, היום התאהבתי בו. לא, מאוד מפתיע, מאוד מפתיע אותי.
יפה, מעודכן.
מה? לא, יפה מאוד. על הצד השני, מיד אני אגיד לכם, וואו, זה מפחיד. כי הם פשוט אספו, הדבר הזה אסף, באמת, כל פיסת מידע גלויה ברשת, ואני לא עובדת ברשת. אתם הערתם לי על זה בעצמכם, כלומר, אני לא איזה חיית רשת, נכון? ובכל זאת, מפחיד. טוב, מיד אני מתנתקת מכל הרשתות. ואולי לא.
לא, ההפך, את צריכה להזין אותו במידע
ש... אני אזין אותו במידע מדויק יותר. הנה, הפודקאסט הזה יעזור לנו.
צריך לדעת לקבל אותו ולעבוד
איתו. לא, אתה צודק, לקבל הכל, נכון. ואגב, גם עוד דרך ריפוי, אני רק אגיד סליחה, זה קבלה קיצונית. של הכל. הכל. לא נלחמים.
זה קשוח, אבל להגיע למצב כזה. או,
כן. זה באמת להיות ב...
רמה מאוד גבוהה.
מאוד גבוהה. אני עוד לא שם. אבל אני... עושה את הדרך, כמו כולנו.
ועוד מילה קצרה על GPT, כי כן. מחר איזה ילד שלא מכיר את הפעילות שלך, פתאום יחפש אושרת קוטלר, ויראה פודקאסט, ויראה דברים, אז חשוב שהמידע שם יהיה עדכני ונכון, ושוב, עד כמה ש...
כן, כן, לא, אתם עשיתם פה מעשה מאוד יפה, אני ממש הייתי אנטי. אני אספר לכם סיפור קטן, ואז יאללה, אני אלך, כי אני מאחרת, וגם לכם נגמר הזמן. כשנכנס הדבר הזה, וכל הילדים שלי, וכולם מתלהבים, וזה, וגם הסוכן שלי בא ואמר, מה, את לא מבינה, ChatGPT, קוטלר, כותב תסריטים. אמרתי לו, בחיית, מאיר, מה עכשיו ChatGPT כותב תסריטים? ChatGPT לא יוכל להחליף לעולם את עולם היצירה, כי אני גם סופרת, ואני גם כותבת, ואיך עכשיו אתה יכול לחשוב מחשב וזה? ואז אמרתי, ואז אמרו לי ילדים שלי, מה אכפת לך, תפתחי את הראש, לא מתאים לך להיות כזאת מקובעת, וזה נכון. אז טוב, אז אמרנו, הגדרנו, אני כותבת היום את ספרי החמישי או השישי, כבר לא זוכרת, כן? איזה רומן. אז לקחתי את המתווה, כן? של נניח, בוא תכתוב סיפור על, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, סיפור קצר. אז סליחה, ChatGPT אהובי, אתה מאוד טוב בעיבוד וניתוח של אינפורמציה ליניארית, אבל ככל שזה נוגע לעולמות הרגש, זה היה פתטי. כלומר, לא, זה לא היה טוב. אז בעניין הרגשי כנראה שזה לא יוכל להחליף אותנו כל כך מהר. ויש בזה נחמה.
אין חלופות על הדברים הטבעיים, על המפגש האישי. הסדנאות שלך גם דרך אגב הם מפגשים
פיזיים. רק אישיות, כן, אני לא עושה זומים וזה, לא, לא.
אז אין לזה תחליף לדעתי. גם הפרקים שלנו, אנחנו עושים הקלטה פרונטלית ולא דרך זום, כי יש את האנרגיה, יש משהו שאי אפשר להעביר את זה באמצעים דיגיטליים.
נכון. לגמרי. יש את השדה האנרגטי שכולנו מסתובבים סבו. אנחנו באמת, אנחנו כמו הדברים האלה שפעם חשבו שזה נורא רוחני, היום רואים את זה.
הילה.
הילה קיימת.
נכון.
היא קיימת.
וזה... ואפשר לתרגל ולראות את זה, אפשר לתרגל את זה, לראות את זה על עצים, ואז אחרי זה אתה יכול לראות
נכון. על בני אדם. כשאני ראיתי אגב את הדבר הזה בפעם הראשונה, עשיתי סדרה על הקבלה ב-2006 או 2007, כשחזרתי לטלוויזיה, ואז אמרתי להם, אני עושה מה שבא לי, ואמרו לי, בסדר, תעשי. אז עשיתי סדרה על הקבלה, והלכתי לאיזה רב תל אביבי, שהייתה לו אגב מכללה לרפואה קבלית, קראו לה החלמה, לא שכח, רב וזרד קראו לו, ואז הוא לימד אותי לקרוא אילות. הייתי מאוד רחוקה מלהבין אז מה קורה היום, וכשאני ראיתי הילה, את ההילה שלו, זהו, הייתי בטוחה גמרנו, השתגעתי. ויש לזה אפילו מצולם, תעשו, יש לי איזה משהו, ארכיון יוטיוב, תחפשו את זה, זה קטע נורא מצחיק.
מעניין, אוקיי.
תודה רבה, אושרת, היה מרתק.
לגמרי.
תודה, תודה לכם. יופי, והצלחה עם הבריאות ועם החיים ועם השלווה, ותנשמו, תנשמו, תנשמו.
היום אני מתחיל.
מעולה, כל הזמן.